והנה התחלנו באופן פורמלי. נדבר קצת ברשותכם, הכנה ליום הכיפורים, כן? זה... האמת היא שהדברים כפשוטם. יום הכיפורים דורש הכנה. יום הכיפורים זה החג שהכי דורש הכנה, מכל השנה. ותכף גם נבהיר את הדברים אולי בצורה קצת יותר פרטנית, אבל... יום הכיפורים זה סכנה גדולה מאוד של פספוס. אפשר לפספס את יום הכיפורים, ואז זה פספוס גדול. יותר מאשר כל חג אחר. כל חג אחר, מה ההבדל? בכל חג אחר יש מצוות מעשיות. אתה בסוכות, אתה בונה סוכה, מנענע. יושב בסוכה, מכוון קצת, בסוכות ישבו שבעת ימים, על הכיפק, חגגת את סוכות. זאת מצוות היום. אותו כנ"ל בפסח מבחינת מצה, חמץ, אותו דבר בשבועות, קבלת תורה, ניצלת את היום. ביום הכיפורים, יש סכנה גדולה שאתה תהיה באשליה, שניצלת את יום הכיפורים כמושהו, ולמרבה הצער, לא כך הוא. קל להגיע למצב של אשליה עצמית. למה? כי באדם חושב, בוא נע, אני הייתי בבית הכנסת כל היום, איך דפקתי שם על חטא, כמו טופי טמטם, שמו את הזה, ואני התפללתי בדבקות, וקמתי בבוקר בהנץ, ולפני כן טבלתי, עשיתי כמו מנהג צדיקי ירושלים בדור הקודם. מה? יכולתי לעשות יותר מזה? אז הוא יושב רגוע ושקט, שהוא עשה יום כיפור, יום הכיפורים אגב, תכף נסביר, שיום כיפור אין דבר כזה. יש רק יום הכיפורים. ואפשר ליפול פה. ולפספס את הנקודה המרכזית של יום הכיפורים. אפשר לשבת את הכנסת, פעלל כל היום, לדפוק חזק מאוד על החזה, ועדיין לא לנצל את יום הכיפורים כמו שצריך. וביום הכיפורים, מי שלא מנצל אותו, כפי שנראה בהמשך בשם רבי יצחק בלזר, זכר צדיק לברכה, גדולי גדולי תלמידיו של רבי ישראל סלנטר, מחולל תנועת המוסר, קצת פוצח לנו איזה צוהר לכך שיום כיפורים זה הזדמנות ענקית, אבל כנגד זה זה יכולה להיות גם נפילה גדולה שלא מנצל את זה כמו שצריך. אז יש כל כך הרבה מה לדבר בענייני יום כיפורים, כל כך הרבה מה לדבר, באמת המון. זה יום טעון מאוד, כל התפילות, כל עבודת הכהן הגדול, והסעירים, והסרט הרוגי מלכות, וחמש התפילות, לנושא של הוידוי, והתשובה, ותקיעת השופר בסוף, והברוך שם קרות מלכותו לעולם וישראל כמלאכים, ואיך עושים, הכל, יש כך הרבה מה לדבר. אבל לפעמים מרוב עצים לא רואים את היער. כן? אז ברשותכם, אני מקווה להשתדל להתמקד בכמה דברים שאולי נשימו פוקוס על הנקודות שלעניות דעתי הן העיקריות. אני יכול להגיד לכם שמזה כמה זמן אני דואג על פי מצוותו של רבי משה חיים לוצאטו, זכר צדיק וקדוש לברכה, רמח"ל, לקרוא את מסילת ישרים. לא בשביל להתעמק וללמוד לעומק, אז בשביל להזכיר כמה דברים שהם כל כך ידועים, שמרוב שהם ידועים, הוא אומר בעל המסילת ישרים, הם לא ידועים. מרוב שכולם חושבים שהם ידועים, הם לא ידועים. זה פרדוקס, אבל ככה הוא כותב בהקדמה. זה מה שהוא אומר בהקדמה. ואין התעוררות טובה לכבוד יום הכיפורים כמו לקרוא את ההקדמה ופרק א' של המסילת ישרים. לא צריך יותר מזה. מי שרוצה, ודאי, תבוא לו בברכה. אבל ההקדמה ופרק א' של הרמח"ל למסילת ישרים, זה כבר מכניס אותך לרוח הדברים. אז בעזרת השם, אולי ניגע פה בכמה נקודות באמת במסילת ישרים. קודם כל צריך לומר שהשם הנכון של היום הוא יום הכיפורים, לא יום כיפור. יום הכיפורים. המדרש אומר, למה נקרא שמו יום הכיפורים בלשון רבים? מכיוון שמחפר גם על החיים וגם על המתים. לכן יש פה כיפור על החיים, כיפור על המתים, רבים, לכן יום הכיפורים.
מתים ממש, כן.
כמובן נשאל השואל, כמו בראש השנה, אומרים ספרי החיים וספרי המתים נפתחים לפניו. מאלה, החיים נפתחים, המת, איזה ספר נפתח לו שם? הוא גמר, נו, את מה שהוא יכול היה לעשות הוא גמר. מה נפתח לו שם? אותו שאלה גם כאן, אותה שאלה. למה יום הכיפורים? בגלל שיש פה כפרה על המתים. מה? מצוין, בדיוק. כמו שאומרת הגמרא, לגבי יעקב אבינו לא מת, למה? מזרו בחיים, אף הוא בחיים. והכוונה לאו דווקא לזרו ממש, לכל ההשפעות שהשפיע פה הבן אדם בחיי חיותו. גם אם זה היה איזה שכן שהוא דיבר איתו, או חברותה שהוא למד איתו, או בן של מישהו אחר שהוא קבע איתו עתים לתורה, או חלק משיעור שהוא היה חלק ממנו. כל בן אדם משפיע הרבה מאוד השפעות מבחינה רוחנית. וכל השפעה כזאת היא בחזקת גידולים, זרעים שבן אדם זורע בבחינת שלח לחמך, ובסוף זה גודל. יש כאלה שגודלים לתפארת, ויש כאלה שגודלים גידולי פרא. אז לכן, ברגע שהבן אדם, גם כשהוא נמצא שם למעלה, מסתכלים, תגיד לי, בוא נראה מה קרה להשפעות שלך. השפעת, נכון? בוא נראה איפה זה עומד עכשיו. הצלחת להשפיע, עשית את זה כמו שצריך, ההשפעות האלה מחזיקות מעמד, או לא כל כך. ניסית בכלל להשפיע? או שאמרת, אני עם עצמי, אז אהבת שום השפעות, לא מעניין אותי כלום. אני עם עצמי, זהו. כל ההשפעות שבן אדם משאיר אחריו, זה חלק חשוב מאוד מהאופן שבו מסתכלים עליו ובית דין של מעלה. לכן, יש פה את הנושא הזה של כפרה על החיים וכפרה על המתים. יש פה כמובן עניין, לא נתעמק בזה כרגע, אבל ברור שבן אדם, כל הפעולות שהוא עושה כאן בעולם הזה, צריך לדאוג לכך שיהיה באמת איזה השפעות גם אחרי שהוא מסתלק, שלא יישאר וקום. אז צריך לשאול את עצמו, איך אני מותיר פה חותם? לא שהוא הולך וגמרנו. ולהשאיר חותם זה בהרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד אופנים. לא, ניכנס לזה כאן, כמובן שמדובר כאן בחותם רוחני, כן? מי שבא ומשאיר לעצמו איזה מונומנט גדול כזה, איזה מגדל עם שפיץ למעלה, זה לא בדיוק נחשב שם בשמיים, ככה נראה לי. כן, לא שאני יודע את הקריטריונים, אבל נראה לי. מישהו לעומת זאת בונה אגף חדש של בית חולים, וכל מי שמתרפא שם בכל מיוחס אליו, אז יכול להיות שכן. אבל ההשפעות הכי טובות זה השפעות רוחניות. מי שקונה לעצמו איזה כותל המזרח באיזשהו מקום, החזקת תורה, כן, מפעלים של גמילות חסד, זה מובטח לו. זה בחיותו, ולעולמי עד יעמוד לזכותו. אז פה יש את העניין של יום הכיפורים, ואותו דבר על משקל זה גם ראש השנה, יום הדין של החיים והמתים. ויום הכיפורים זה יום הכיפורים של החיים והמתים, לכן יום הכיפורים, לא יום כיפור. צריך לזכור שיום הכיפורים זה יום טוב. במלוא מובן המילה, זה יום טוב, זה חג. אומרת הגמרא במגילה, כידוע, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. במילים אחרות, תראו מה שמים פה ביחד, ט"ו באב, עם המחולות, בנות ישראל, מחוללות, בקרמים, וזה... ושמים לידו
את יום הכיפורים. זה באמת נמצא באותה דרגה, אבל בכל מקרה, ברור שמדובר כאן ביום טוב. זה יום טוב, אגב, גם מבחינה הלכתית הפשוטה, למשל, השכנים שלנו, פה, רחמנה ליצלן, שהתחילו, כן, שולמו לכם, תפרו את זה. השכנים שלנו פה, רחמנה ליצלן, שמי אתמול יושבים שבעה, השכן יושב על אחותו, אז הוא יושב שבעה, אז מחר. הוא מפסיק לגמרי? הוא מפסיק לגמרי. לא רק שהוא מפסיק לגמרי, לא מפסיק אחר כך, לא מפסיק. גם בסוכות מפסיק לו את השלוישים. אז יש לו יום כיפור שמפסיק לו את השבעה, סוכות חמישה ימים לאחר מכן מפסיק לו את השלוישים, ואין לו כמעט ימי אבלות.
אז עכשיו, אם אני הייתי בהלוויה בערב ראש השנה,
אותו דבר.
אז איך זה עובד?
הם יושבים שתי דקות.
זה כן, זה אני יודע. אבל מה, יום כיפור מחליף לו את השלושים?
כן.
כל יום כיפור?
וסוכות מחליף לו את השנה?
סוכות, סוכות.
לא מחליף את השנה?
לא, שנה אף פעם לא מופסק. המופסק זה רק השבעה והשלושים.
השנה מתחילה מיום כיפור.
השנה מתחילה מאיפה שמתי שקברו את הנפטר עד 11 או 12 חודש לאחר.
השלושים, כל הדין של שלושים, שגילו...
הכל, הכל. מפסיק בערב יום, בערב סוכות.
כן,
כל רגע. כל רגע. אז ברור ש... ש... יום כיפור, יום הכיפורים, אותו דבר, זה יום טוב. עכשיו, זה יום טוב במובן הזה, שזה באמת יום טוב, זה חג, צריך לשמוח בו. זה לא הולכים עם הראש באדמה. כי זה, נכון, זה יום נורא והיום. אבל מצד שני, יש בו מעליות העצומה. אז יודעים, לפעמים כדי למצוא כל מיני דברים, עניינים, הלכות כאלה ואחרות, אז אם צריך לחפש בכל מיני מקורות כאלה ואחרים, אבל פה רק צריך לקרוא, זה להבין את המעלה העצומה של יום הכיפורים. צריך לקרוא מה אומר בעל ספר החינוך. כן, זה מצווה דאורייתא. עניתם את נפשותיכם. ספר החינוך במצווה קפה, קל מאוד לזכור, זה קפה, או קופה, מי שרוצה, כל אחד, מה שיותר קרוב לו, קופה או קופה, כן? או מי שרוצה, קופה, כן? אבל ככה הולכים להיות קל לזכור את המצווה הזאת. אומר שמה, בעל ספר החינוך, דבר מדהים. הוא אומר, מה לעשות, אין דרי צדיק בארץ אשר לא יחטא. אין. זה באדם חוטא. הוא אומר שמה, היה חוטא שנה, היה מצטבר לו איקס עבירות. היה חוטא עוד שנה, מצטברים לו עוד וואי עבירות. חוטא עוד שנה, מצטברים לו זט עבירות. חבר את איקס, וואי, זט, גמרנו, גמר את המכסה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו על המקום. הוא גמר את המכסה שלו, זהו, אבל אני חושב לחוטא נוראי כזה, שכל דבר זה חטא ושנה ושילש, גמרנו, הוא גמר את חלקו בעולם הזה. שעת העבירות שלו, הגיע עד איזשהו קצה גבול הסבלנות שם בבית דין של מעלה, אז לקחו אותו. אז אומר בעל ספר חינוך, שתבינו, כל שנה שברוך הוא לוקח את כל העבירות שיש לאדם ונותן לו הזדמנות, אם הוא יודע לנצל נכון את יום הכיפורים, להלבין אותם, לחבס אותם, למחוק אותם. זה לא קורה אוטומטית. מחלוקת הידועה בפרק האחרון של מסכת יומא בין רבנן לבין רבי, מה מחפר? האם עיצומו של יום מחפר או תשובה ועיצומו של יום מחפרים? רבי אומר דעה מדהימה. הדעה של רבי דעה מדהימה, ואומרים אחרוני האחרונים, הרמב״ם אחז במידה רבה מאוד בדעתו של רבי, למרות שההלכה נפסקת כרבנן. גם הרמב״ם פסק כרבנן, אבל הוא תפס את משנתו של רבי, תרתי משמע, בעניין מסוים שתכף נדבר עליו. אבל מה המחלוקת בין רבי לבין רבנן? יום הכיפורים, איך הוא מחפר? איך הוא מחפר? האם באדם בא, יושב יום הכיפורים, רגל על רגל, לא עושה שום דבר, לא עושה עבירות, צם, מתענה, אבל לא עושה שום דבר, לא עושה תשובה. מתכפר לו, לא מתכפר לו? הוא אומר רבי, כן. יום הכיפורים זה כזה הוקוס פוקוס, מכבסה, מלבין, לוקח שחור, מוציא לבן. איזה יופי, עיצומו של יום.
אומר רבי, עיצומו של יום, עיצומו של יום זה ביטוי. עיצומו של יום זה לא אמצע היום. אומרים, להבדיל. אומרים, עצמות אינסוף ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה עיצומו של יום, זה בדרגות הרוחניות הגבוהות של יום הכיפורים, זה מה שיוצר פה את המכבסה. אבל אומר רבי, גם אם באדם שלא עשה תשובה, אבל ניצל את יום הכיפורים כמו שצריך, אז מתכפר לו, כמובן, שאלה איזה אבונות, כמרה שמחלקת את זה לעבירות עשה, עבירות לא תעשה, שיש בהם קרת, שיש בהם ארבע מיתות בית דין, הכל שם, כל מיני עניינים של חילוקי כפרה, ארבעה חילוקי כפרה, אומרת שם הברייתא, בסוף מסכת יומא. אז זה מאוד מעניין, כך סתם בצד המחקרי של העניין, להשוות את מסכת יומא בבבלי למסכת יומא בירושלמי. ההשוואה שם של החלקים האחרונים של מסכת יומא בין הבבלי ובין הירושלמי, זה פרנסה להרבה מאוד עניינים מדהימים. כן, איך הבבלי משנה מהירושלמי, ירושלמי משנה מהבבלי, זו שאלה למה היא שם הפרנסה גדולה להבין הרבה מאוד ימים ביום הכיפורים, אבל גם להבין הרבה מאוד עניינים בהבדל שבין הבבלי לירושלמי. זה גם דבר מאוד, נושא מאוד דעים של עצמו. כן? רוב הדברים אגב יוצאים לטובת הירושלמי כמובן, לטובת ארץ ישראל. כן, עוד שאנחנו פוסקים הלכה כמו הבבלי כמעט בכל מקום שיש סתירה, אבל זה לאו דווקא בגלל שהבבלי הוא יותר חשוב ויותר נכון, זה סיבות אחרות. אבל הירושלמי זה תורת ארץ ישראל, היא מבוררת, פשוטה וחד משמעית, אין שם את כל השקל הבטריה. טוב, זה ממר מוסגר בנושא הזה של המחלוקות שם בסוף מסכת יומא. המשניות האחרונות, פרק ח' המשניות האחרונות. אבל בכל מקרה, אומר רבי, עיצומו של יום מחפר. באים רבנן ואומרים, תשובה ועיצומו של יום מחפרים. זה קודם כל לעשות תשובה. ובאמת, נפסקת הלכה כמו רבנן, שעיצומו של יום מחפר רק אם הבן אדם עשה תשובה. אבל, שמעיינים ברמב״ם והלכות תשובה, בפרק ב', חלק מההלכות שאומר פה רמב״ם, שקלתי להתחיל ללמוד פה את פרק ב', אבל אמרתי, זה עוד פעם הכניס לנו לאריכות, הרגע זה לא המטרה, אבל בשורה התחתונה, שמסתכלים שם על פרק ב' בהלכות תשובה ברמב״ם, יוצא על פי נושא הכלים של הרמב״ם, שבמידה רבה הרמב״ם באמת תפס שהכפרה ביום הכיפורים היא רובה מכריע עיצומו של יום, כמו רבי. צריך אמנם, כמו שנפסק להלכה, את התשובה. אבל אם אתה מסתכל באופן גס על נניח הפרופורציות, כמה כל אחד מהגורמים האלה, כמה הפקטורים האלה תורם, נניח לנושא החלוקה, זה לא חצי חצי. אני עוד פעם קצת מפשט את זה. זה לא חצי חצי. סתם אני אומר, זה כמו 80% עיצומו של יום, 20% זה התשובה. אי אפשר בלי התשובה. אבל רואים ברמב״ם שעיצומו של יום זה הגורם העיקרי. זאת אומרת, יש פה ביום הכיפורים איזה הוקוס פוקוס. חסד עצום שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו בהיכרותו עם יצר לב האדם שרע מנעוריו, אמר, אלה מה, ניתן להם אם יפלו אחרי שנה, שנתיים, צריך לתת להם אפשרות לחבש, להתחדש, לפתוח דף חדש. אז לכן, יום הכיפורים זה קודם כל הזדמנות עצומה. כן? מישהו יחשב, יראה ששטן בגימטריה זה שסד. 364, זמן שיש 365. ימים, יום אחד, השטן לא שולט. זאת אומרת, הוא יכול לחלל. אתה רוצה לחזור בתשובה, שום דבר לא יעצור אותך. זה סגולתו של יום הכיפורים. זאת אומרת, יש לך אוטוסטרדה, רק אתה צריך לרצות. וכמו שכבר אמרתי הרבה מאוד פעמים, ואני אגיד, בעזרת השם נקווה שנזכה ונחיה להגיד את זה עוד הרבה פעמים. תשובה זה לא עניין וירטואלי. זה לא עניין תיאורטי. זה לא מושג ארטילאי. זה אחת המצוות החשובות ביותר בתרי"ג המצוות. ועניינו של יום הכיפורים הוא כל כולו סביב נושא התשובה.
שימו לב שבעבודת יום הכיפורים, כל הזמן וידויים, 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 תשובה, וידוי. זה התחלת שלושת המרכיבים של התשובה, וידוי. כן? ביום ראש השנה לא מתוודים על כלום, שום דבר. ביום הכיפורים לא עושים שום דבר חוץ מלתוודות. ולבקש סליחה וכפרה וזה, המלאכת הקדוש ברוך הוא, מאחורינו עשינו את זה. זה ביום ראש השנה, לא כל עם כולו בכבודך. כן? אבל יום הכיפורים, נכפר על נפשותיכם. זה המטרה של היום. לא עושים שום דבר חוץ מזה. חוזרים בתשובה. אלא מה? זה צריך להיות במודעות. היה בימיו של רבי סרול סלנטר, היה עוד אחד גדול 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 בישראל שנקרא בשם רב יוסף זונדל מסלנט. היו לפעמים קצת, לא בדיוק הייתי אומר, טועים ביניהם, אבל זה היה רבי סרול סלנטר וזה היה רבי זונדל סלנטר. אז זה לא, כמובן לא אותו אדם. הוא כתב ספר שנקרא בשם באר יוסף. היה צדיק גדול, צדיק גדול מאוד. אחרי זה עלה לארץ ישראל, עלה לירושלים, סבור של דבר הוא נפטר בנסיבות פעיליות בזמן שהייתה פה מגפה גדולה בירושלים. היה בירושלים כמה תקופות קשות מאוד, יש שם כמה גלי מגפה, אתה בטח יודע מעלילות משפחת ריבלין.
1820?
משהו כזה, כן, משהו כזה. היה שם מגפה עצומה והוא שם, סיבות שם, כל מיני השערות, כל מכיר הוא נפטר שם בזמן המגפה. הוא כתב ספר שנקרא בשם באר יוסף. הוא אומר, בוא יפה, אני עוד פעם, מפשט העניין. הוא אומר, תראו, היה יום הכיפור. יש פה שני הסעירים. הרי זה, בעבודת בית המקדש, זה היה עיקר. בוא נתאר לעצמנו יום הכיפורים בתקופת בית המקדש. בית המקדש הראשון, וגם ששני, היו קיימים. מה היה שם? מה, אנשים יושבים בבית הכנסת? הם נשארים בבית. לא עליהם מה לעשות. יום הכיפורים בתקופת בית המקדש היה נחלתם של כמה מאות אנשים. כל שאר העם שבתקופות הטובות, כן, התקופות הבאמת פורחות של עם ישראל בזמן שלמה המלך ומלכי ישראל שאחריו, זה היה הרבה מאוד מיליונים היו פה, ויום הכיפורים נשארו בבית. לא באו לשום, לא עשו כלום. כמובן צמו, כן, זה ברור, כל חמשת האיסורים, מה?
חמשת העינויים,
כן, ודאי, חמשת העינויים, שאחד מהם הוא מדאורייתא, ארבעה אחרים מדרבנן, אולי נזכיר עליהם איזה מילה, אבל ודאי שהם עשו את זה, אבל הם לא התוודו, ולא התפללו, ולא היו בבית הכנסת, ולא היו סדר תפילות, כלום, ישבו בבית. כל הכפרה הייתה בידיו של אדם אחד, הכהן הגדול. הוא היה עולה בעיצומו של היום, היה עושה שם את מה שהיה עושה בקודש הקודשים, עבודה מופלאה ביותר. צריך רק על זה, צריך להבין מה בדיוק הוא היה עושה שם, הקטורת של יום הכיפורים, זה עניין דרך אגב גדול מאוד להבין את ההבדל בין הקטורת של יום הכיפורים לקטורת של כל יום. הרי כל היום מקטירים קטורת פעמיים, יחד עם תמיד של בוקר ותמיד של בין הארבעים, היום, ועם גם קטורת. רואים את זה כל בוקר בקורבנות. אז יש קטורת של כל יום, ויש קטורת של יום הכיפורים. על פניו, זה לא נראה כל כך הבדל גדול. כמעט זה נראה זהה. אבל כשמסתכלים, יש כמה הבדלים שגם נראים דקים מאוד. מה משנה אם המעלה השן מעכב את הקטורת או לא מעכב את הקטורת. אבל זה המצב. האם המעלה השן מעכב או לא מעכב? זה ההבדל, אחד ההבדלים העיקריים בין הקטורת הרגילה של יום יום לבין הקטורת של יום הכיפורים. שאלו, מה זה המעלה השן? כן, מה זה המעלה השן הזה? כן, עוד מעט אולי בית רצשים, אין לנו מניין?
כן, לאט לאט.
זה אתה שם?
אני אעבור
ליציר. או, שלום עליכם. או, זה פנים חדשות, במידה מסוימת. ברוכים השבים, אפשר לקרוא לזה ככה. כן?
ברוכים הקפואים.
אז אם אנחנו מדברים על המעלה השן, השאלה היא למה ביום הכיפורים המעלה השן מעכב, ובפתורת של כל יום לא מעכב. זו שאלה. כן, אבל לא משנה, הכהן הגדול היה נכנס שם לקודש הקודשים, היה עושה שם את מה שהיה עושה, היה לוקח ומזה שם את הדם בין הקרובים במקום השכינה, המחפר בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל הכהנים, ובעד כל עם ישראל. כל שאר בני ישראל היו יושבים בבית בחיבוק ידיים, היו שומעים בשידור ישיר שהגזת השני שם הפכה מאדום ללבן, מוחאים כפיים, התלהבות, התכפר לנו, יאללה, ממשיכים הלאה.
מי זה היה ששומעים את השם המפורש מפלים על פניהם?
כן, כן, זה היו הכהנים, הכהנים.
לא היו העם בעזרה?
היו בעזרה תמיד עם. היו את מה שנקרא משמרות. היה גם משמרות לא רק ביום הכיפורים, כל יום. היה משמרות כהנים, משמרות לוויים, והמשמרות של ישראל. כן, היו כל...
נציגים,
בדיוק. היה נציגים של כאלה שהיו נבחרים לפי כל מיני קריטריונים, והם היו כל הזמן צריכים להיות בבית המקדש בעזרת ישראל. וזה הייתה עזרת ישראל. אבל המקום היה מוגבל, כמה נכנסים שם. לכן אמרתי, זה עין של כמה מאות. בטוטל, מי שבאמת היה מעורב ישירות בעבודת יום הכיפורים, אפילו בתור צופה, אבל היה שם בבית המקדש כמה מאות, לא יותר מזה. כל שער העם היה עומד פסיבי. למה? כי זה היה הסגולה של יום הכיפורים. היה הכהן הגדול, עושה מה שצריך. והיה מתכפר לכל עם ישראל. ובתוך כל העבודה הזאת, מה הדבר, אני לא יודע אם העיקרי, אבל בטח אחד מהעיקריים שבוודאי עושים את זה שונה מעבודת כהן גדול רגילה, או בכלל עבודה של יום-יום, חטאות היו כל יום. עולות היו כל יום. הפר של הכהן הגדול, זה היה, פר החטאת של הכהן הגדול, זה היה משנה, הוא היה מביא את זה משלו, חייב להביא את זה מהכסף שלו, לא, זה לא משתלח, זה פר, הם מקריב אותו פר חטאת. אבל חוץ מזה, היו שני סעירים. אחד מהם היה הולך סעיר המשתלח, והשני היה עולה להשם, עולה. ואותו, היה הכהן הגדול מזה, לבריאות, איך אומר? קר לך מה... בכדורגל אומרים נכניס גול בין החיבורים, נכון? הכהן הגדול לעם הזה, להבדיל כמובן, בין החיבורים, שם בקרובים למעלה, לעם הזה שם, זה מקום השכינה. נכון שלקדוש ברוך הוא אין מקום, אבל גם יש לו מקום. היה מקום כבודו לארצו? אנחנו רואים כל הזמן. יש מקום, אין מקום. זו שאלה, מה זה המקום הזה? אבל לקדוש ברוך הוא אין מקום, לשכינה יש מקום. רואה מציץ בין החרקים מכאן שלא זזה השכינה מעולם מהכותל המערבי. אז הנה, יש לה מקום, היא נמצאת בכותל המערבי. היום, ברגע זה ממש. זה מקום השכינה. היא נמצאת על האפר. כולנו צריכים להקים את השכינה מהאפר. לשם, לאוק משכינתה מאפרה. אבל יש מקום לשכינה. אז שם היום הזה הקדוש ברוך הוא, הכהן הגדול, המקום של הקדוש ברוך הוא, שם של השכינה, היה מתכפר לכל עם ישראל.
מה?
לוק משכינתה מאפרה. זה ישיבה בירושלים, ישיבת מקובלים בירושלים, שנקראת בשם ישיבת הלשם, שמי שיסד אותה, התכוון שהיא תהיה לוק משכינתה מאפרה. להקים את השכינה מאפרה. מה? ודאי, יש הרבה כאלה, לשם שבו ואחלמה, זה במקרה, יוצא אותו דבר, כן, האבן היקרה, אבל חוץ מזה יש לזה גם ראשי תיבות מעניינים, כן, לגמרי במקרה. או, יפה, מי שאומר, שיתחיל אולי, או אומר כבר, תיקון חצות, אז זה עושים, זה כמו שכין את המאפרה, כן. בכל מקרה, נחזור לרב זונדל מסלנט, מספרו באר יוסף. הוא אומר, הסיפור של שני הסעירים האלה, זה הרי המוסר העיקרי של יום הכיפורים. הוא אומר, מה יש פה? שני הסעירים. צריך לקחת אותם, אותו דבר. הם חייבים להיות זהים. זהים.
מפילים גורל.
חייבים להיות זהים. למה? כי אם הם לא יהיו זהים... אז תגיד, אולי העדיפו את הגדול, העדיפו את הקטן, את השחור, את הלבן, חייבים להיות זהים.
כמובן, יש איזה כתמון קטן שם, זהים לגמרי לא יכול להיות, אבל זהים עד כמה שהעין רואה. ואז לוקחים ומפילים, מפילים עליהם גורלות. תשימו לב לשימוש של המילה גורל. גורל זה, אנחנו משתמשים בגורל, כאילו זה גורלו של האדם, נגזר עליו. שם הגורל זה ההגרלה. שם זה גורל משון פייס, משון הגרלה. זה לא במקרה יש פה את הכפל הלשון הזה. איך נראה? זה מה שהוא מסביר שם. רבי יוסף זונדל, סלנטר. אז הוא אומר, זהים. אותו דבר. ומה קורה להם בסוף? אחד הולך, עולה למקום הכי קדוש. נכון, שניהם מתים. כולם מתים בסוף. אבל איך? זה הולך, והכהן הגדול שוחט אותו, מעלה אותו קורבן, בעיצומו של היום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, מזה אותו במקום הקדוש ביותר, שבתוך המקום הקדוש ביותר, בין הקרובים, והוא עולה בתהרה, הוא הגיע בתור שי, בתור שעיר, למדרגה הכי גבוהה ששי יכול להגיע. שי, עזבו אותו שם, הרי שזה נולדו השיים בכלל, זה כל המטרה שיש כבשים בעולם. כן? לעומת זאת השני, הולך, עושה את דרכו בנוף, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, איזה יופי של נוף, הוא טוריסט. הוא הולך שם, שם 10 תחנות בדרך, כן, מיל, 2 מילים מפרידים, ושם איש איתי שמחכה, שם מוסר אותו, והוא אומר, בוא נה, איזה גדול אני, איזה טיפול אני מקבל פה, טיפול VIP, לקחו אותי לטיול בטבע, אני מתייר, עושים לי טיול פה, איזה ערים יפים, ופה יש עמקים, ופה יש יופי של נוף, ואיזה פמליה הולכת איתי, מי כמוני? כן, וככה השה הזה הולך, וצובר הרבה ביטחון, השעיר הזה, עד שברגע אחד קטן, הוא ממש בשנייה האחרונה לחייו, הוא מבין שהשעננות שלו הזאת לא קרתה במקומה, כי שם לוקחים ודוחפים אותו שם במורד ההר, ומתגלגל ואיבריו מתפזרים, איברים, איברים, לכל הכיוונים. והדבר האחרון שעובר לו בראש זה הרגל שלו. הוא אומר את הבדיחה הידועה. אבל הוא מבין שכל המסע תענוגות הזה היה לתכלית אחרת לגמרי ממה שהוא חשב. אומר רב זונדל, זה אותו דבר גם עם בני אדם. השני הצעירים זה מזל, זה משל לבני אדם. והגורל שמשתמשים שם במובן של הגרלה, זה עניין של גורלו של האדם. לא במקרה השורש הוא אותו דבר. יש אחד, אתה מסתכל עליהם, הם אותו דבר. שניהם קמים בבוקר, הולכים לבית הכנסת, מניחים תפילין, הולכים למנחה, הולכים לערבי, אותו דבר. ובכל זאת, אחד עולה בהתעלות עצומה לשמיים, והשני מגיע לריסוק איברים רוחני. זה עניינו של יום הכיפורים. זה מה שיום הכיפורים בא ללמד אותנו. יש כזה ויש כזה. איפה אתה רוצה להיות? זה עניינו של יום הכיפורים. איזה סעיר אתה רוצה להיות? וכמובן, כולנו נגיד, בטח, אנחנו רוצים להיות בצד של הקדושה, וזה, או, שוי, אז אם אתה רוצה להיות שם, אז תדע מה אתה צריך לעשות. זו החלטה שיש לה משמעויות. אם אתה מוכן לעשות את מה שמתבקש, אז עברת את יום הכיפורים בשלום. זה אומר, לעשות פה תשובה בעניין הזה.
זאת אומרת, אתה צריך ממש להגיע למצב הזה של שירות נפש.
לא ממש מסירות נפש במובן הפשוט של המילה, והייתי מחליף את המושג מסירות נפש בנחישות, כמו שאמרו פעם להבדיל, ברגישות ובנחישות. זה מה שהאדם צריך לעשות, ולא לוותר, לא לוותר. זה מה שבאדם צריך לשים לעצמו מול העיניים,
זה לא לוותר. וידוע, אומרים חז"ל, שאומר הקדוש ברוך הוא, אתם פיתחו לי פתח לחודה ולמחד, פתח לכם פתח כפתחו של אולם. ואומרים בעלי המוסר, למה דווקא פתח של מחד? למה דווקא מחד? כי מחד מתחילה בשפיץ מיקרוני. הרי השפיץ אין לו גודל כמעט. אבל מצד שני, שאתה מכניס את המחט לתוך הבד, השפיץ המיקרוני הזה מפלס את הדרך לשאר המחט שהוא בקוטר הרבה יותר עבה. זה המחט. זה המחט שהקדוש ברוך הוא מחפש אצלנו. איזה שפיץ מיקרוני של חזרה בתשובה, אבל אמיתית. לא באבואלי. צריך להיות אמיתי. ואם זה אמיתי, עשית את העבודה. ביום הכיפורים הזה, אומר, עשינו את העבודה. הגדולה של יום הכיפורים, אומר רב חצקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, המגיד הידוע, כן, רב חצקי לוינשטיין, אך קראו לו, לא שאני קורא לו, קראו לו, רב חצקי לוינשטיין. הוא אומר, ומוכיח את זה גם מתוך הלכות תשובה ברמב״ם, שההבדל הגדול בין התשובה של יום הכיפורים לבין שאר השנה, זה שאם אתה רוצה לעשות תשובה בשאר השנה, אתה חייב לעשות תשובה כהלכתה, מאלף ועד תף. צריך לפתוח ללכות תשובה של הרמב״ם, ולהגיד, או, הנה, ככה עושים תשובה. יש את זה, עוד את זה, וידוי.